דיברנו על השמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים. בסוגריים, צריך להוסיף עוד עניין. צריך להוסיף עוד עניין, שהמשמעות כאן של המשמעות של הפסוק של בראשית, בתחילה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יכולה להתפרש גם בעוד פן. אתם זוכרים, זה כבר היה לפני שבועיים, דיברנו על זה, שיש בסיפור הבריאה יש שני דברים. יש דבר אחד שמספרים לנו מה קרה, והדבר השני הוא מה המטרה שמספרים לנו. בסדר, זה קרה וככה קרה, אבל צריך להבין לא רק למה זה קרה, או שאי אפשר להבין למה זה קרה, זה גם גישה. חוץ מזה, צריך גם להבין למה מספרים לנו. לא רק מה קרה, אלא למה מספרים לנו מה שקרה. וכשמדברים על למה מספרים לנו, אז אפשר להבין כך את הפסוק הראשון בצורה הזאת של בראשית ברא אלוקים את השמיים. לא רק שבראשית הכל ברא אלוקים את השמיים, יש פירוש כזה, אלא שגם בראשית כל דבר שעלינו לדעת, מה הדבר הראשון שאני צריך לדעת, לא מה הדבר הראשון שקרה, אלא מה הדבר הראשון שאני צריך לדעת, זה שברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראשית כל, אתה רוצה לדעת על מה אתה צריך, כמו זה מקביל לפסוק ראשית חוכמה יראת השם. מה זה ראשית חוכמה יראת השם? אתה רוצה להיות חכם, הדבר הראשון בדרך להיות חכם זה להיות ירא שמיים. למרות שיראת שמיים זה לא חלק בלתי נפרד מחוכמה, אבל אם אתה רוצה להיות חכם, הדבר הראשון שתהיה יראתו קודמת לחוכמתו. כל מי שאין יראתו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. אפילו אם תמצא לומר שיראה זה לא חוכמה, אפשר להתווכח על זה. אפשר לומר שחוכמה אמיתית, החוכמה האמיתית זה להיות ירא שמיים. אבל אפילו אם עדיין לא הגענו להשגה הזאת, אנחנו חושבים שלהיות ירא שמיים זה דבר אחד, ולהיות חכם זה דבר שני. אבל ראשית חוכמה, הדרך להגיע לחוכמה, הדבר הראשון זה יראת השם. כי אחרת אין חוכמתו מתקיימת. אפשר לומר גם בראשית הכל, בראשית כל הידיעות, כל כך הרבה חכמים כתבו על מה בן אדם צריך ללמוד, מה בן אדם צריך לדעת. הרמח"ל כתב את זה, ועוד, יש עוד הרבה שמדברים על סדר הלימוד. מה אתה צריך לדעת? הדבר ראשון, מה שצריך לדעת, מה שנוגע לך, זה שאלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. וזה מקביל לפסוק שכתוב בקהלת, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. זה בעצם כל העניין של יראת שמיים. מה זה על כן יהיו דבריך מעטים? יש פסוק בתהילים, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? ולעומת זאת, כשיש אדון, אז הפה נסגר. כשעומדים לפני אדם גדול, הכי קשה זה לדבר. יותר קל לזוז מאשר לדבר. ולכן, האלוקים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. זאת אומרת, אם אתה יודע שהאלוקים הוא הכל, הוא בורא את הכל, אז אתה תופס פרופורציה, ואתה מצטנע, ואתה, דבר ראשון, סוגר את הפה. דבריך מעטים. אבל זה בסוגריים, לא, זה לא חלק מהעניין של הפסוק, אבל רק רציתי שזה יהיה איזו הקדמה, זה מין ראשית חוכמה כזאת. כאן כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים. יש בתפילה של שלמה, כשהוא בונה את בית המקדש, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, ואחר כך יש כמה פעמים ושמעת אל תפילת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים, ושמעת וסלחת. זה מלכים א' פרק ח'. אתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים, ושמעת וסלחת. כמה פסוקים אחרי זה כתוב ואתה תשמע השמיים, ועוד פעם כתוב ואתה תשמע השמיים, ובפעם הרביעית כתוב שבפעם הרביעית, שזה כבר הסיכום של הכל, כל תפילה, כל תחינה, לפסוק למתחת, אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטך וסלחת ועשית. אז השמיים מתוארים, איך מתואר השמיים? מכון שבטך. אז בלי הרבה דרשות ובלי הרבה סתירות וקושיות וכל זה, רק להסביר את נקודת העניין. מה קורה לבן אדם מתי שהוא מתיישב? אני כרגע הייתי שם שתי בנות. מה קורה לבן אדם מתי שהוא מתיישב? מה קורה לו? מה? קומתו נשפלת. קודם, כשבן אדם עומד, צריך להסתכל עליו ככה, אם הוא עומד קרוב אליו. ברגע שהוא מתיישב, גם אתה יושב, זאת אומרת, אבל קומתו נשפלת, בכל מקרה. מה פירוש המילים האלה, השמיים מכון שבטך? השמיים מכון שבטך, זאת אומרת שהמילה שמיים, שתיארנו אותם בשיעור הקודם, ששמיים זה קצה גבול ההשגה שלנו. אתה מסתכל, העין שלך נתקעת בשמיים. לא משנה מה שזה, אבל עד שם אתה רואה. פתאום אתה רואה משהו שהעין שלך לא חוברת אותו. זה מרמז ברוחניות, בהשגה, על קצה גבול ההשגה של האדם. עכשיו, קצה גבול ההשגה של האדם, הקצה העליון של גבול ההשגה של האדם, הקדוש ברוך הוא קורא לזה מכון שבטו. מה המשמעות של זה? זה יכול לרדת יותר נמוך. אדם יכול לשבת, יכול לשכב, יכול לשבת על הארץ. השם אמר לי, איך כתוב שם, אף כי הבית הזה אין השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אבל על כל פנים, במה הנקודה היא כזאת, אפשר להגדיר את זה אולי יותר מדויק, במה אנחנו נוגעים כשאנחנו מגיעים לקצה גבול היכולת של ההשגה שלנו? אנחנו נוגעים לכאורה, מה אני מתכוון? אני מדבר יותר ברור. הפילוסופים כתבו שאת השם יתברך אי אפשר להשיג בהשגת החיוב, רק בהשגת השלילה. זוכרים את זה במחשבת ישראל? מי שעשה בגרות פעם. מה פירוש? אי אפשר לומר מי הוא ואי אפשר לומר מה הוא. אפשר לומר שהוא מעבר, שהוא טרנסדנטי, שהוא מעבר, שכל מה שתגיד לא ממצה אותו, הוא תמיד מעל. אבל כשאני אומר שהוא לא זה ולא זה ולא זה, והוא לא מוגבל בכלל והוא אינסוף, אז אני אמרתי משהו. זה קצה ההשגה שלי. קצה ההשגה שלי זה לומר על מישהו, בוא נאמר, שיש לו את כל המעלות באופן הכי נעלה שיכול להיות. זה קצה גבול ההשגה שלי. אז אומרים שהקדוש ברוך הוא מעל זה. כיוון שאת זה עוד אני יכול להשיג בהשגת החיוב, הקדוש ברוך הוא נתפס רק בהשגת השלילה. ככה אומרים הפילוסופים. המקובלים אומרים אחרת. המקובלים אומרים, זה כתוב בפתיחת אליהו, עולת מחשבה תפיסה בך כלל. אז יש מתלמידי הרמב"ן, מהמקובלים הראשונים, שאת הקדוש ברוך הוא אי אפשר להשיג לא בהשגת החיוב ולא בהשגת השלילה. ולמעלה הוא שלילת החיוב ושלילת השלילה, זה הביטוי. הוא שלילת הגבול ושלילת הבלי גבול. כשאני מדבר עליו אני צריך לשלול את הכל. אז אם כן, מה השגתי על ידי כל השלילה של הפילוסופים? השגתי את מכון שבטו. אני השגתי את השמיים. השמיים זה קצה תחום ההשגה שלי, שאותם אני לא יכול לחדור ואני לא יכול להשיג. אני עומד מול דבר שאני ככה, אני לא יודע. אני אומר, או, זהו, ואת זה ברא אלוקים. זה רק מכון שבטו. זה לא הוא. למרות שזה מעל ומעבר להשגה שלנו. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים. אז זה, עם הפרק הזה גמרנו, עם הפרק של השמיים. אולי עד נחזור אליו אחר כך. מה? כן?
כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה רק את השמיים. אין לנו עניין
עוד יותר לעלות יותר גבוה, אין לנו שום דרך, נכון? זה התכוונת.
גם כמו שלמדנו עכשיו, שמה שהתורה מבקשת שנלמד.
כן, נכון. אבל התורה גם מבקשת אותנו שנזכור שזה סך הכל בריאה של האלוקים. ברא את השמיים. לא שתחשוב שהשמיים שלך זה האלוקים. זאת אומרת כך, במילים אחרות, להשיג נכון אנחנו לא יכולים, אבל להאמין נכון אנחנו כן יכולים. אפשר להאמין נכון. הפסוק של בראשית כולל בתוכו גם השגה וגם אמונה. יש שני תרגומים שמתרגמים את המילה בראשית. התרגום אונקלוס הוא הפשט, אז הוא מתרגם בקדמים, והתרגום ירושלמי שהוא יותר בדרך הרמז, אז הוא מתרגם בחוכמתה. זאת אומרת שיש במילה הזאת של בראשית, בפסוק של בראשית, ישנם שתי השגות. יש השגה של, לא שתי השגות, יש שני פירושים. יש רובד של אמונה, זה בקדמים, קדמון לכל קדומים, זה עניין של אמונה, אנחנו יכולים להשיג אותו. ועניין של בחוכמתה, זה עניין של חוכמה. את החלק של החוכמה אנחנו יכולים להבין במה שנברא. זאת אומרת, מהמילים אל, את השמיים ואת הארץ, שמה משיגה החוכמה שלנו. ושני המילים הראשונות שבראשית באלוקים, שם אנחנו לא משיגים שום דבר. אז אני יוצא ככה, דיברנו על הפסוק הראשון, בואו נסכם. דיברנו את הבראשית שזה העניין של הזמן. הדבר הראשון שנברא זה הזמן. בלי זמן כל מערכת המושגים שלנו לא עובדת. ולמדנו על השמיים, איך שהבנו את זה. יש עוד פירושים על השמיים. השמיים זה אש ומים, זה הספירות של חסד וגבורה, אנחנו נפגוש את כל הדברים האלה בהמשך. אבל בפשטות, כאשר מדובר כאן, השמיים זה הקצה העליון של ההשגה שלנו. אז אם כן, מה זה הארץ? זה צריך להיות אנטיתזה. על הארץ אנחנו דורכים. זאת אומרת, הארץ זה צריך להיות הירידה שאין אין, אין מתחת, אין מתחתיה. כן, זה התחתון שאין תחתון למטה ממנו. בעניין של כדור הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. נבראה הארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו. על השמיים לא כתוב שהם היו תוהו ובוהו, הארץ הייתה תוהו ובוהו. יש כן איזו אמירה. ברור אותך על הארץ, ותדע לך שבארץ יש פוטנציאל להיות תוהו ובוהו, ויש שם חושך על פני תהום. בוא נקשיב בלי שכל, נקשיב למה שכתוב כאן. רק מה, יש רוח אלוקים שמרחפת על פני המים, ואלוקים אומר יהי אור, ואז פתאום מסתדר הכל, כי התהום והתוהו ובוהו מתביישים כשמגיע האור, ואז חייב להיות איזשהו סדר, אז חייב להיות יקבוע מים וכל זה. זה בפשטות. עכשיו, מה זה המושג של מים, מה זה המושג של תוהו ובוהו, והמושג של חושך, ואחר כך האלוקים מבדיל בין האור ובין החושך? כל זה טעון לימוד, צריך להבין את זה. כי בפשטות, איך אפשר להבדיל, איך אור וחושך יכולים להיות ביחד בצורה כזאת שצריך להבדיל ביניהם? כשיש אור אין חושך, חושך זה היעדר האור. איך, מה, כל הסיפור כאן בהמשך, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ומוזכר גם שהחושך הוא על פני התהום. מה המשמעות של חושך על פני התהום? הארץ הייתה חשוכה, התהום היה חשוך. מה כאן היחס שהחושך על פני התהום? ומה זה התהום הזה? וקודם כל, נקודת המוצא, המילה שהכי מובנת בפסוק, תגידו לי אתם, והארץ הייתה תוהו ובוהו, שתי מילים מובנות, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. איזה שני מילים הכי מובנות, חד משמעיות, בפסוק הזה?
הייתה.
שמות עצם, לא מדבר על זה. חושך ומים. ארץ ומים, זה עוד יותר. החושך עוד טעון בירור, בגלל שהוא היה מסוגל להתערבב עם האור, אז אנחנו לא מבינים איזה מס חושך זה. אבל ארץ ומים זה שני דברים מאוד מאוד ברורים שאנחנו יכולים להתייחס אליהם. מה זה המושג של מים? חז"ל אמרו, מתי שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים למים, הוא עושה את הרקיע ומבדיל בין המים התחתונים למים העליונים, אז חז"ל אמרו שהמים התחתונים בכו, שהם רצו להיות למעלה. אז מובן שלא מדובר על מים. בהקשר הזה, בהקשר של אותו מדרש אגדה שהמים התחתונים בחו, לא מדובר על מים. מים זה זרימה. לזרום אל. מים יכולים גם לעמוד ולא לזוז, אז זה מוות כזה. כשזה עומד במקום אחד, אז זה בסוף, סופו להתאפש, זה איזושהי צורה. מים זה תמיד לזרום אל, להתגעגע, לרצות משהו. כן, היסוד המים נמצא בלב של האדם. המשמעות של הלב זה להזרים את הדם, וביחד עם הדם להזרים את הרגשות. זה המושג של מים. ולמשל, יש לנו גם אש בבריאה. האש תמיד מרמזת על איזה מין געגוע על האינסוף. אש תמיד עולה כלפי מעלה. המים הרי יורדים כלפי מטה. בטבעם הם יורדים כלפי מטה. מה הטבע של המים? הטבע של המים שהם תמיד מחפשים את המכנה המשותף הנמוך ביותר. הם תמיד יורדים, והם מקבלים את הצורה של המקום שהם הגיעו אליו. אתה מכניס מים בכלי משולש, אז הם נהיו משולשים. אתה מכניס אותם בכלי, עד אם לא הקפאת אותם, אז הם תמיד מקבלים את הצורה. הם לא עומדים על נפשם. תקחו נר ותהפכו אותו, תעשו לו ככה, השלבת לא תלך בעקבותיך, היא לא תלך להנה. היא תעלה למעלה, היא עקשנית. יש לה איזה, בשביל זה אומרים, בעל גאווה דומה לאש, בעל תאווה דומה למים. הבעל גאווה, לכל הפחות, יש לו מעלה אחת, שיש לו איזה נחישות. הבעל תאווה, הוא נשפח. בכל מקום שהוא, הוא נשפח והוא נהיה ככה. הוא לא עומד על נפשו. הוא לא שומר. זה המושג של מים, באופן כללי. עכשיו, יכול להיות מים גם בקדושה. אבל יש חושך על פני תהום. מה זה המושג הזה של החושך? אותו חושך, ואז נבין גם איזה מים יכול להיות בקדושה וכן הלאה. אנחנו אומרים, יש נוסחאות של תפילת גשם, זכור אב נמשך אחריך כמים. זה הכוונה לאברהם אבינו. ככה משמע מה המשך. מה העניין הזה? יש סוג של אור רוחני, של עבודה רוחנית, שהיא דומה למים. אפילו כשהכיוון שלה היא כלפי מעלה, האדם אוהב עם האהבה הזאת את השם יתברך, אבל במהות היא לא מכוונת באמת כלפי מעלה. זה כתוב הפסוק. כתוב הפסוק, לאהבה את השם ולוקחה למען חייך. חומש דברים בסוף. זאת אומרת, אתה אוהב את השם כדי שתשרוד, כדי שתישאר, או כדי שתשרוד בעולם הזה, או כדי שתשרוד בעולם הבא, או שאתה אוהב את השם לא כדי שתשרוד, אלא בגלל שהוא ממלא לך צורך. אבל אתה במרכז, אתה חושב את עצמך. יש את האהבה הזאת בכל העולמות, בכל הדרגות, בכל מקום, בכל... זה אהבה של הכלי, זה אהבה של המציאות, זה לא אהבה של האור, זה לא אהבה של הנשמה. זה אהבה של החלק התחתון של כל דרגה ודרגה. בכל דרגה שמדברים, תמיד החלק התחתון, החלק היותר נמוך, זה האהבה שלו. ככה הוא אוהב. ככה הוא אוהב את החברים שלו וככה הוא אוהב את השם. האור הזה יכול להיות מורבח. האור הזה הוא אור שהתורה קוראת לו בשם חושך. הוא חושך יחסי. הוא חושך שיכול להיות מעורב עם אור. איך הוא יכול להיות מעורב עם אור? כי לא תמיד ניכר על האדם. חז"ל קוראים לזה בפרקי אבות אהבה תלויה בדבר. מוכר, הביטוי מוכר. עכשיו, לא תמיד כל אחד מאיתנו הוא כל כך חכם שהוא יודע להבחין לא על עצמו ולא על אחרים, גם על עצמו. לא תמיד אנחנו מספיק חכמים להכיר מתי אנחנו אוהבים אהבה תלויה בדבר ומתי אנחנו אוהבים אהבה שאינה תלויה בדבר. זה מאוד נדיר שבן אדם יודע להבחין. בכלל אהבה שאינה תלויה בדבר זה נדיר. וההבחנה ייתכן שהיא עוד יותר נדירה. ההבחנה היא מאוד עמוקה. אפילו על עצמו, כל שכן על אחרים. איך אפשר לדעת? אנחנו תמיד אוהבים להגיד, הוא פוליטיקאי, יש לו אינטרסים. הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה. איך אתה יודע? על עצמך אתה לא יודע, מה אתה יודע עליו. אבל ככה זה, ולכן... זה אור, אהבה זה תמיד אור, ואהבת זה בגמטריה פעמיים אור, בית פעמים אור, ככה כתוב בספרים. אהבה זה תמיד אור, אבל יש אהבה כזאת שאנחנו קוראים לה בשם חושך. יחסית לאהבת אמת, לאהבה שאינה תלויה בדבר, אז האהבה הזאת נקראת בשם חושך. עכשיו, אהבה תלויה בדבר לא חייב להיות כמו שכתוב בפרקי אבות, כתוב שם איזה אהבה שאינה תלויה בדבר, כתוב זה אהבת דוד ויונתן, ואהבה תלויה בדבר זה אהבת אמנון ותמר. זה לא חייב להיות דווקא ככה, יש בזה, המשנה תופסת את שתי הקצוות כדי לחדד את העניין ולהראות לנו שיש בכלל דבר כזה. אבל בין לבין יש הרבה דרגות, ובגלל שיש כל כך הרבה דרגות, אז זה מעורב. זה מעורב. וכשהעולם נברא בתחילת הבריאה, איזה מודעות יש לאהבה של העולם, ובתחילת הבריאה מדובר עכשיו על כל העולמות, עד העולמות הכי עליונים, אפילו עולמות שלמעלה מעולם האצילות. בקבלה מדובר על עולם התוהו, אז מדובר, בארץ אתה תוהו ובוהו, מדובר על אורות עליונים שלמעלה מהאצילות. זאת אומרת, אין לנו שום השגה לזה. אין לנו שום השגה במשהו שקצת מעלינו. משהו שהוא כל כך הרבה מעלינו, ודאי שאין לנו שום השגה. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, ככה מתוארת כל הסיפור, ככה זה מתואר, כל הסיפור של שבירת הכלים של עולם התוהו בקבלה, הנקודה שם היא נקודה של מרכזיות של הנברא. המרכזיות, הוא לא רוצה להתבטל כלפי שמיה. הוא אוהב את השם, הוא מתלהב, הוא מוכן לשרוף את כל מה שעומד בדרכו, כן? אבל הכל למען עצמו. לא למען לעשות נחת רוח למי שאמר היה העולם. אני זוכר את הסיפור על מי ששמע, הסיפור על רבי, על החוזה מלובלין, שפעם הוא נקלע לאיזה ניסיון, לא רוצה להריך עכשיו בסיפור, הוא נקלע לאיזה ניסיון עצום, וניסו לפתות אותו שבעצם אין בזה שום דבר אסור. אז הוא אומר, יכול להיות שבאמת אין בזה שום דבר אסור, אבל איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מזה? אם תסבירו לי איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מזה, אז אני אשתתף. אבל אין לקדוש ברוך הוא מזה שום נחת רוח. זאת אומרת, יש לפעמים שזה לא סתם איזה ניסיון, לפעמים הניסיון זה מדרגה גבוהה, אבל עכשיו יש לקדוש ברוך הוא יותר נחת רוח מזה שאתה תשב עם הילד שלך ותלמד איתו. כן, מי מחפש לך את המדרגות הגבוהות? ולפעמים באמת רוצים לך דווקא את הדבר הגבוה. אי אפשר לדעת. הנקודה היא שזה יהיה למען שמו באהבה. זה הפירוש בתפילה. זה כאילו שכתוב באהבה למען שמו. זה לא רק מביא גואל לבני בניהם למען שמו, ואיך הוא מביא את הגואל באהבה. הוא מביא גואל למען שמו וגם אהבה למען שמו. ובזה הוא נותן לנו כוח שגם האהבה שלנו, שם מדובר אהבה שהוא אוהב אותנו. אבל הוא אוהב אותנו למען שמו, זה נשמע נורא והיום, אבל האמת שכך, כשהוא אוהב אותנו למען שמו זה הרבה יותר עמוק מכשהוא אוהב אותנו למעננו, כי מה אנחנו שווים? ומזה אנחנו מקבלים כוח שגם אנחנו נאהב אותו, האהבה שלנו תהיה למען שמו. וכשאנחנו רוצים להביא את הגואל, אז אנחנו משתוקקים לביאת הגואל למען שמו. למה זה יש כמה וכמה סיפורים? יש סיפור על צדיק שהוא פעם הסביר לאחד התלמידים שלו מה יהיה ממנו כשיבוא משיח. הוא עשה לו חשבון שלא כדאי לו. ואחר כך, אז הוא הסתכל ככה, אז מה לעשות? אז הוא אומר, אף על פי כן אתה צריך לרצות בגלל שהשכינה בגלות. כן, אז וזה הולך מראש כל דרגן עד סוף כל דרגן. בכל מדרגה שאיזשהו נמצא, אז תמיד יכול להיות עניין של למען שמו, ויכול להיות עניין של למען שמי. כן, למעני.
זה קצת קשה שאנחנו צריכים לעבוד למען שמו, והוא לעבוד למען שמו.
נכון, זהו. אז בדרך כלל מתארים את זה ככה. מתארים את זה ככה, שהוא אוהב אותנו בגללנו, ואנחנו אוהבים אותו בגללו. אבל בגללנו האמיתי זה עוד פעם בגללו, איך שהוא מסתכל. הנקודה של העניין, זה בלי לדבר על זה הרבה, זה הרמב״ם, בידיעת עצמו יודע את כל הנמצאים. זאת אומרת, איך שהוא מסתכל, הוא רואה את האמת. והאמת היא שהוא לבדו ואין זולתו. רק זה, אנחנו עדיין רחוקים. מהנקודה הזאת אנחנו רחוקים. ברגע שמתקרבים לנקודה הזאת, אין קושיות בכלל. זה דווקא להפך, זה נקודה שמחה. ברגע הראשון זה עושה כזה מין זהו, אז אנחנו כלום, אבל זה נקודה שמחה, כי אנחנו כל הזמן היינו כלום. עכשיו לכל הפחות אנחנו יודעים שאנחנו כלום, אז אנחנו מחפשים את האמת. על כל פנים, מה זה התוהו? כשאנחנו מדברים על תוהו, המשמעות בעברית של תוהו, קודם כל, מה זה בעברית תוהו? תוהו ובוהו. עכשיו חופש, הילדים עושים בבית תוהו ובוהו, לא? מה? תהייה, זה כבר, אני מדבר בעברית של יום יום. זה נכון, בתנ"ך תוהו זה מלשון תהייה. גם תהום זה מלשון תהייה, מה? לא שומע אותי.
כאוס.
כאוס. כן, העברית. איפה הציונים? אף אחד לא מוכה. מה זה? מה? בלגן. זה לא עברית. אי סדר, זהו, בדיוק. בלבול, אי סדר. דברים מגובבים אחד על גבי השני. עכשיו, הדברים המגובבים האלה אחד על גבי השני, זה שאין להם סדר. אני רוצה שנתחיל. יש כאן... יכול להיות שאני צריך להסביר את זה עם יותר שאלות ויותר, זה היה יותר מתקבל, אבל תוותרו לי על הקטע הזה, פשוט חבל הזמן. תחשבו על כשדברים מונחים בסדר, נגיד שפה עומדים דברים לפי סדר, לפי מספר, כל החלקים של אותו סט ביחד, הם נמצאים אחד בתוך השני או שכל אחד עומד לחוד? כל אחד עומד לחוד, הם רק סמוכים אחד לשני. ואם מישהו היה לוקח ושובר פה משהו והכל היה נופל בערבוביה, אז גם כן הם נמצאים אחד ליד השני. מה ההבדל אם דברים מסודרים ודברים לא מסודרים? גם בסדר הם עדיין לא מתאחדים לגמרי. אז מה? ההתאמה. זאת אומרת שאיפה שאין תוהו, איפה שיש תיקון, אז כל אחד נותן מקום לשני, וכל אחד מתאים את עצמו, שהוא ליד מי הוא נמצא, שהוא לא... הוא לוקח בחשבון שיש עוד מישהו. זה המושג של סדר. אם תחשבו טוב, מה קורה, מה ההבדל, מבחינה פונקציונלית סדר עוזר לנו, אנחנו יודעים איפה כל דבר נמצא. אבל אם נשכח רגע את עצמנו, מה המשמעות של סדר בכלל? שיש סדר בבריאה, שיש סדר בביולוגיה, יש סדר בבוטניקה, יש סדר בכל דבר, הבריאה מסודרת, יש שם איזה היגיון. אבל מהו ההיגיון? ההיגיון הוא שכל שלב הוא הקדמה לשלב הבא. זה לא הולך 1, 5, 2, 3, 4. אם זה הולך ככה, שום דבר לא היה, הזרעים היו מבשילים בעונה שהם לא יכולים לנבוט או משהו כזה, מתקלקלים מיד. יש סדר, והסדר הזה הוא סדר שכל שלב וכל דבר הוא נותן מקום לשני. וככה העולם מתחילתו כך נברא. כתוב אפילו שהעניין הזה של אריה כבקר יאכל תבן, ואיך כתוב שם, ושעשה יונק על חור פתן ועל מאורת ציפוני גמול ידו עדה ולא יראו ולא ישחיתו. אז לפני חטאו של אדם הראשון כך נברא העולם. העולם לא נברא שאחד יצטרך לאכול את השני, כי העולם נברא, העולם זה עולם התיקון, ויש התאמה בין כל החלקים שלו. רק העולם מתקלקל. העניין של חטא, החטא של אדם הראשון, הוא יצר מחדש איזשהו ממד של תוהו בתוך העולם. וכל העבודה שלנו עכשיו זה לתקן את התוהו הזה, להביא את העולם לאחרית הימים שבו לא יהיה תוהו. עכשיו לפי זה אנחנו יכולים להבין גם את המושג של תוהו בקבלה. בקבלה המושג של תוהו זה ספירות שכל אחד אומר ענה אמלוך, שלא רוצים להתאים את עצמם אחד לשני, בגלל שכל אחד הוא מרכזי. וזה עניין של חושך, שברגע שהנברא הוא מרכזי בעיני עצמו, אז זה כמו מים וזה כמו חושך. זה אהבה שאנחנו קוראים לה חושך. באמת אוהבים את השם, אבל אהבה היא, אם נצייר את זה בסכמה כזאת, זה כמו חסידים נדחפים לתי של הרבי, כן? בא איזה אחד גברתן, והוא החסיד הכי גדול, אז הוא מעיף את כולם הצידה עם המרפקים שלו, ורק הוא יעמוד וישמע. האלה כולם הם נמושות, הם בלבלים אותו. אז הוא באמת, כל הקדושה שלו, מסתובבת מסביב לציר מרכזי של דבר לא מתוקן. אז יכול להיות שיש שם ריבוי אור, אבל הריבוי אור הזה, איך אומרים, ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר. הריבוי אור הזה הוא חושך, אבל החושך הזה הוא חושך שהוא מעורב עם אור. גם אצלנו, בתוך המנטליות שלנו, יש לנו צדדים שבהם החושך והאור הזה מעורבים. אמרנו קודם שמאוד קשה להבחין אם בן אדם אוהב אהבה תלויה בדבר, בן אדם שאוהב אהבה שאינה תלויה בדבר. לפעמים זה לא רק שזה קשה להבחין, אלא שזה באמת בא ביחד. זה ככה, ממש כך. אפשר לראות את זה שהורים אוהבים ילדים. אז מה יכול להיות אהבה שאינה תלויה בדבר יותר מזה שהאבא אוהב את הילד שלו? זה אהבה הכי נקייה לפעורה. אבל בכל אופן, קודם כל זה הילד שלו, ואחר כך הוא גם דואג שהוא יצליח, שכולם יראו שהוא יצליח, ושיהיה לו ממנו נחת, שיהיה לו ממנו כבוד, כל מיני דברים. וכל הדברים האלה מכסים את הנקודה הפנימית, והנקודה הפנימית הוא באמת מוכן לסור את נפשו בשביל הילד שלו. אז אנחנו רואים שיש מציאות בעולם שאור וחושך יכולים לשמש ברבוביה. אז זה לא ממש חושך. חושך אמיתי זה כמו שנאה, זה לא כמו אהבה תלויה בדבר. אבל יש איזה פן שקוראים איזה חושך.
גם
אבא שמוכן
לסור את הנפש
של הבן שלו, לסור את הנפש של הבן שלו, ולא משתה לחייבה.
נכון.
לא שזה צד שזה באמת, אבל נכון, הוא חייב. נכון, 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 באמת, זה הרמה שלנו, עד כאן. אנחנו לא יכולים לסחוב את עצמנו בשערות הראש ולהרים את עצמנו מעל עצמנו. כשבן אדם מגיע לרמה הזאת, אז אם הוא זוכה, אז הקדוש ברוך הוא מרים אותו יותר גבוה. יש פסוק שמדובר שם על הכהונה באופן רשמי, אבל אנחנו יודעים שהרמב"ם כותב של שבט לוי זה רק דוגמה. מגיעים לקצה היכולת, היכולת מתרחבת. יש בזה הרבה, בזה עצמו יש הרבה דרגות. אבל כשמגיעים לגמרי לקצה, אז הקדוש ברוך הוא שולח יד ומושך כלפי מעלה, ואז באמת אין הבדל. ואז באמת, זה לא בדיוק מסירות נפש, זה המילה מסירות כבר לא מתאימה יותר. כי מסירות זה שאני מוסר את עצמי. יש בזוהר, יש ביטוי, אבל זה באמת, זה ממש יחידי סגולה. זה כתוב על צדיקים שזוכים לזה כשהם נפטרים, כשהם יוצאים מן הגוף. וגם אז זה פלא, כי גם כשיוצאים מן הגוף נשארים עוד באיזשהו דרגה. ואז כתוב ביטוי בזוהר, כתוב להשתאהבה בגופה דמלכה. זה ביטוי מפחיד, ואנחנו לא מבינים את זה. אין לנו שום דרך לא להבין ולא לתאר את זה לעצמנו. כל מה שאנחנו מתארים לעצמנו, בגלל שאנחנו מתחילים לתאר, אז אנחנו כבר מקלקלים את זה על המקום. טוב, אז
עד שנגיע לזה
זה לא שאלה של אופטימיות. בוא אני אגיד לך משהו. תראה, אנחנו יהודים. אני רוצה להסביר משהו. משהו מאוד מאוד בסיסי. פערת עכשיו נקודה מאוד עמוקה. בלי לרצות. אם אנחנו לא היינו יהודים, אם תוריד את היהוד, אם היינו הודים, והיינו מאמינים שהכל דמיון, שהכל מאיה, מה שנקרא, הכל אשליה, אז באמת לא היה שום אופטימיות בתיאור הזה שאני מתאר. כי מי שיכול להגיע לאמת זה יחידי סגולה, ואנחנו כולנו מדשדשים ובאפלה ובחושך. אנחנו מאמינים שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא מאיה, זה אמת. יש שמיים ויש ארץ, ויש עולמות עליונים ויש עולם גשמי. יש, הם קיימים. מה שאנחנו טוענים, שאם מישהו בא ואומר שכל הדברים האלה יש להם קיום בזכות עצמם והם נפרדים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא שקוע בתוך מאיה, הוא בתוך חלום. העולם נשאר עולם כפי שהשם ברא אותו. העולם זה ביטוי אלוקי. רק מי שחושב שהעולם הוא נפרד, אז הוא חולם חלום. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו במדרגה שלנו, קודם כל בתוך גוף. עכשיו גם לא רק בתוך גוף, גם במדרגה המנטלית שלנו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו כדי שנעשה איזו עבודה. כי הכלל הוא כזה, תמיד האופק הוא הרבה יותר ממה שהידיים מגיעות, נכון? וכשאתה מתקרב עד האופק, אז האופק עוד פעם בורח. האופק שלנו זה האמונה. מה שהידיים מגיעות זה אשר ציווה השם ביד משה. יש לפעמים, מי שלמד בכותי מהר"ן, יש הידיים שבים החוכמה. יש לנו, ויקח את כל ארצו מידו, אומר רש"י מרשותו. יש לנו את התחום, את ההישג יד שלנו. ההישג יד שלנו זה עד היכן שהשגתנו מגיע. עד איפה שרשות לנו להשיג. שרשו לנו להשיג. זה המושג. האופק שלנו זה האמונה. אנחנו צריכים את האופק להכניס בתוך הטריטוריה שלנו, בתוך הרדיוס של ההישג יד שלנו. זה העבודה שלנו. עכשיו צריך לעשות את זה בכל הרמות. אז משה רבנו עשה את זה ברמה שלו, ועכשיו הוא עושה את זה ברמה שלו, שהיא הרבה יותר, הוא כבר 3,000 שנה הולך מחי ולחי, וכל אחד מאיתנו עושה את זה ברמה שלו, וכל יום הוא עושה את זה ברמה אחרת. אז יש יום שאתה קם על צד שמאל, אז אתה, יש לך עכשיו פרויקט להמליך את הקדוש ברוך הוא על, על, על צד שמאל, מה שנקרא, על, 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 על עולם הציברוח. ויש יום אחד שאתה קם על צד ימין, אז גם על זה צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. ולפעמים צריך להמליך אותו על מחלות ועל עוני ועל כל מיני צרות צמאות, ולפעמים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו שליחות. אם בן אדם מבין את זה נכון, אז הוא שמח עם כל דבר, זה כאילו שלוחשים לו באוזן, יש משהו, כמו שאומרים, יש איזה עניין, יש איזה אגוז שרק אתה יודע לפצח אותו. רק לך נתנו את הכוחות וקדימה, ותלך ותעשה את זה. עכשיו הוא שובר את האגוז, אז הוא לפעמים שובר שם כשהוא שובר את האגוז, אם אין לו מפצח. אבל הוא שמח שנתנו לו את העבודה הזאת. אז בינתיים זה אופטימיות. זה לא, זה, העבודה הזאת היא לא שקר, העבודה בדרגות הנמוכות. זה אמת. מאיפה אני יודע שזה אמת? כי זה כתוב בתורה, ובתורה כתוב לאהבה את השם אלוקיך למען חייך. ואם בן אדם לא עובר דרך המדרגה הזאת, אז ייתכן שכל המדרגות הגבוהות יותר שמגיע אליהן זה שקר. כי הוא עדיין לא, הוא עדיין לא עשה את התיקון. יש איזה תיקון שצריך לעשות עם האני, עם האנוכיות ביחד. לא סתם אני. אני יכול להיות גם אני גבוה, אבל האני, האנוכי, הטיפשי, הקטנוני, יש תיקון שצריך לעשות בתוכו. צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם של הקטנוניות. לא להשאיר אותה מחוץ לתחום. אחרי שממצים את העניין הזה, אפשר לעלות הלאה. אי אפשר להגיע למוחים בגדלות מיד, בגלל שזה כמו לרצות משאר בגן עדן. בעל כוחך אתה חי. מוחין בגדלות יחסית לקטנוניות זה כמו לחיות בגן עדן יחסית ללחיות בעולם הזה. אז אומרים לנשמה, בעל כוחך אתה חי, מורידים אותה למטה. אז בתוך הלמטה, מורידים אותה למטה-מטה, וכשהיא עושה את העבודה בלמטה-מטה, אז נותר לה, משחררים אותה, נותנים לה את האפשרות, את הרצון, את החשק, ללכת הלאה. אבל אי אפשר להיפטר, זה כמו כל המשלים האלה בספר משלי, מי שזוכר על... ושאל בקציר ועין, מה החצי הראשון של הפסוק שם, על העצל? שהוא יושב בחורף, הוא לא עושה שום דבר. בחורף קר בחוץ. אבל בחורף יש עבודה מאוד מאוד חשובה לעשות בחוץ. אם לא עושים אותה, אז אחר כך בזמן, בקיץ, מתי שהתורות מבשילים, אין אוכל. יש עצים שאם לא גזמים אותם בחורף, ובקיץ הם לא נוגעים פירות. ויש שטחים שאם לא מנקשים אותם בחורף, אז בקיץ יש כזה ג'ונגל ששום דבר לא יכול לגדול שם. ואם מישהו מתעצל בחורף, אז בקיץ אין לו כלום. עכשיו, מה זה העניין של קיץ וחורף? החורף זה כמו חושך יחסית לקיץ. זמן, ככה גם מבחינה ספרותית, אומרים אביב, אומרים חורף. זה ביטוי אחר, זה רגש אחר. צריך לעבוד בכל דרגה, צריך לעשות את העבודה שאפשר לעשות בדרגה הזאת. וזה הכנה... שאם אני עושה עכשיו טוב את העבודה שלי ברמה שלי, כשאני אתפתח אני אגיע לרמה יותר עליונה, אני אעשה גם שם טוב. אם אני עכשיו לא רוצה לעשות, אני חושב על אחר כך, אחר כך או שאני אחשב על קודם או שאני אחשב על עוד יותר אחר כך, אני אף פעם לא יהיה שאני צריך להיות. וזה צריך להבין, צריך לקבל את זה ככה, צריך לשמח עם זה. מה?
אני יכול לקבל
ש... אבל לשמח זה קשה.
לא, שיש עבודת השם כזאת, ועבודת השם כזאת, זה לקבל את זה.
ולהגיד שקודם עבודת השם עם האנוכיות, כאילו, בתיאור פשוט של יתש, יש אהבת השם שהיא, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
אתה עברת את זה כנראה.
לא נראה לי.
לא, יש אנשים שיש נשמות שהן נשמות, וזרת בני ישראל, זרע האדם וזרע הבהמה, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שרוב הזמן הם צריכים להתעסק עם עבודות נמוכות. אני לא מדבר על נפש אלוקית ונפש בעמית, בנפש האלוקית. יש נשמות שצריכים להתעסק רוב הזמן עם עבודות גבוהות, וככה נותנים להם את המסלול של החיים שלהם. ולכל אחד, זה לא עניין של לתת ציון למישהו, זה פשוט, זה השליחות שלו. כתוב שאת זה אי אפשר להבין. למה, למשל, למה אין הלכה כבית שמי? עזוב עכשיו את לעתיד לבוא. למה אין הלכה כבית שמי? מה, הם לא זכו? מה קרה? למה הם לא כיוונו לה? את הדברים האלה כתוב שם, הם אין ירען בקולו נפלאות, ואי אפשר להבין אותם. ואותו דבר, את הסוד של הנשמות, למה הנשמה הזאת צריכה לעשות עבודה כזאת, הנשמה אחרת, עבודה כזאת, ולמה זה בכלל בא להורים כאלה וזה בא להורים אחרים, וזה קיבל סביבה כזאת וזה סביבה שהכשירה אותה אחרת, זה סוד שאנחנו לא יכולים לדעת אותה, כך כתוב. אז כל אחד צריך לקבל ממה שהוא. אם אתה פה, אז אתה פה, איך שאתה מרגיש. אף אחד לא יכול להגיד לך שום דבר. מה רצית? אתה לא אמרת, טוב, חשבתי. אז יוצא כך, יוצא שכל הביטויים הלא מובנים בפסוק, הם כולם קשורים עם המים, והמים האלה כיסו את הארץ. תכף נראה מה המשמעות של הארץ, עוד לא דיברנו על הארץ בכלל. אבל המים זה העניין של, אם נגיד את זה בקיצור, בקוד, המים זה יסוד התאווה, זה המים. יכול להיות בזכרחת אהבת נפש, יכול להיות תאווה טובה. אבל אם אני קורא לזה תאווה, אז זה תמיד אהבה התנויה בדבר. זה תמיד חוזר אל עצמו. מה?
מה אם זה לא מסתמלת מילת
הפשיטות גם? שממש אין אפשר לרמת. כן, יש, נכון. יש בחינה כזאת במים. יש בחינה כזאת במים. זה הפוך. זה נראה הפוך. נכון, אין לכם מה. במלכות מצד אחד לא נגר מכלום, מצד שני רגליה יורדות מהרף. הטבע המלכות זה הטבע של הירידה, אם אתה מדבר על פי קבלה. הטבע של המלכות, הטבע של הכלי, הטבע של הכלי זה טבע הירידה, מצד שני לכלי אין מעצמו שום דבר. אז זה צריך לדבר בנפרד, תזכירו לי פעם, איך מתווך את שני העניינים האלה, שלא יהיו סתירה אחד לשני.
זה לא
מקרה
שזה בדיוק
עכשיו.
זה לא? זה לא במקרה שזה בדיוק עכשיו.
זה לא במקרה, וזה חלק בלתי נפרד, זה חייב להיות ככה. זה חייב להיות ככה. הכלי, העניין שלו, זה להתמלות. הכלי, העניין שלו, זה לא רק להתמלות, אלא גם לתרגם. זה הטבע שלו, זה המהות שלו. אז יש לו, מצד אחד, יש לו פנימיות הכלי, שהוא מרגיש שהוא צריך להתמלות, ואין לו מצד עצמו שום דבר, אבל איך שהוא מתמלא, הוא מתורגמן. איך שהוא מתמלא, הוא מיד ממשיך את זה. עיקר הנטייה שלו זה לגלות, בכלפי מטה. האור, מצד אחד הוא זורם אל, אבל הוא זורם אל כי הוא נמשך, כי הוא נשלח. רציתי להגיד נשלח, לא נמשך. הטבע הבסיסי שלו זה לחזור למקור. לחזור למקור, להתגעגע. זה כמו בן ששולחים אותו רחוק אבל הוא מתגעגע לאבא, הוא נמצא רחוק אבל הוא מתגעגע לאבא. המתורגמן, הטבע הבסיסי של המתורגמן, אחרת הוא לא הולך להיות מתורגמן. הטבע הבסיסי של המתורגמן זה שהוא אוהב. המתורגמן זה בן אדם שיש לו הסברה טובה, זה המשמעות של מתורגמן. אני לא מדבר דווקא על מתורגמן משפה לשפה, בן אדם שיש לו כישרון בהסברה, הוא אוהב להסביר. הטבע שלו זה כלפי אלה שיודעים פחות ממנו, שם הוא בעיקר. כמובן שאם הוא לא ילמד והוא לא יתמלא, לא יהיה לו מה להסביר, אבל לא זה עיקר העניין שלו. אז המלכות, יחסית לכל הספירות העליונות, המלכות זה כלי, והטבע של המלכות זה ירידה כלפי מטה ולהמשיך את כל השפע כלפי, אין מלך בלא עם. רק כדי שיהיה לו מה להמשיך, אז לא תמיגר מקלון, אז היא מקרומדת ומקבלת. אבל לא ש... המלכות בקבלה זה שם בן, והגימטריה של המילה בעינה. היוד כבב כשנעיר במלכות, המילוי שלו זה נותן גימטריה של 52. זה רוח הבעימה יורדת למטה. זה כל דברים שכתובים במפורש. אז לכן זה לא ספירה.
היא
מסוגלת
להיות
מקבל
מצד התאווה.
כן, היא מקבלת כדי להשפיע. המטרה זה להשפיע. ולהפך, הטבע של האור זה להיות דבוק במקור. האור זה כמו על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה יורד למטה, על כוחך אתה... נשמה יש לה את הטבע של האור. הגוף יש לו את הטבע של הכלי. ודאי שהגוף רוצה נשמה, אבל בשביל מה הגוף רוצה נשמה? בשביל להיות בעולם וללכת אל העולם, ולשקוע בתוך העולם. אז אם יש לו דעת, אז הוא מברר את העולם. אם אין לו דעת, אז הוא מתכסה בתוך העולם. קובר את עצמו בתוך העולם. אבל הוא כלפי מטה. זה הטבע של הגוף. הנפש הבעמית, אם תרצה. על כל פנים, אז אם נחבר עכשיו את כל הדברים יחד, טוב עבור שזה אי סדר, שזה נובע מזה שלא נותנים מקום לשני, לא נותנים מקום לזולת, כל אחד לעצמו. זה בגלל האגו, בגלל האנוכיות. חושך זה כשאפילו כשאוהבים, אז עדיין זה אהבה תלויה בדבר, זה גם בגלל האנוכיות. והחושך הזה הוא על פני התהום. מה זה התהום? התהום זה מים שמקיפים את כל כדור הארץ. לפני שמתגלית היבשה, אז כדור הארץ כולו מתחת למעטה של מים. זאת אומרת, איפה שאתה הולך ואיפה שאתה עומד, הכל, מה ששולט זה אני ואפסי עוד, ואפילו המדרגות שבקדושה זה לצורך עצמי. ואז אנחנו קוראים לזה חושך, קוראים לזה תהום ובוהו. עכשיו, איפה לסדר את זה? אם יש כאן מקובלים שיסמכו לי, כי כל אחד יכול לסדר את זה באיזה מקום שהוא רק למד, זה לא משנה אם נדבר על עולם התאום של הקבלה או שנדבר על העולם שלנו. בתחילת הבריאה, לפני שנעשה התיקון בבריאה, אז בכל מקום שעליו מדברים קורה בדיוק אותו דבר. בכל מקום זה מתבטא אחרת. אז בעולם הגשמי ממש זה מתבטא בזה שהאדם שהוא נברא מעולם התיקון, הטבע שלו זה הביטון, רוח האדם העולה למעלה, אז הוא אין לו איפה, אין לו מנוח לכף רגלו. כן, הוא עדיין לא יכול להתחיל לעשות את העבודה, כי אפילו לא נתנו לו אדמה, הכל מלא מים. אז מבחינתו זה תוהו ובוהו. וכן בכל מקום שאתם מדברים עליו, בכל עולם, אז תמיד זה תוהו ובוהו לפי השפה של אותו עולם. מתי נגמר התוהו ובוהו? אז ויש כבר רוח אלוקים, אז היא מרחפת על פני המים. הביטוי של ריחוף זה נוגע ולא נוגע. זאת אומרת, אם תעשו מקום אז הוא ייכנס, אבל בינתיים הוא מרחף. מתי מתחיל התיקון? ויאמר אלוקים יהי אור. ברגע שמתגלה האור, מה זה הנקודה של האור? אם הסברנו כל הזמן שהחושך זה האהבה התלויה בדבר, אז מה זה האור? האור זה אהבה שאינה תלויה בדבר. מתי שהקדוש ברוך הוא שולח את הכוח, זה כוח מיוחד, זה לא פשוט, את הכוח לאהוב שלא על מנת לקבל פרס, לאהוב כי אוהבים. כן,
יכול להיות שהביטוי שרוח אלוקים נמחק את פני המים זה אומר שיש איזשהו קשר דווקא
לה. כן, יש אני רציתי לדבר על זה יותר מאוחר, חשבתי על זה קודם. יש קשר, יש. יש, בהחלט, יש. אם הזכרת את זה עכשיו, אז צריך להסביר את זה. האמת, בוא נשאל שאלה הפוכה. אני עכשיו תיארתי תמונה שלא הכי מדויקת. אני רק רציתי לשאול את זה לאחר כך. התמונה שאני תיארתי כזאת, בדרך הטבע כולנו אוהבים אהבה תלויה בדבר. צריך כוח מיוחד, כך אמרתי לפני שתי דקות, צריך כוח מיוחד כדי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר, נכון? ככה זה. לכאורה, מאיפה זה מגיע? למה שלא יהיה הפוך? למה שלא נאמר, או למה שלא יהיה כך, שבעצם כולנו אוהבים אהבה שאינה תלויה בדבר? וצריך איזה קלקול מיוחד שנתקלקל כדי שנהיה באהבה תלויה בדבר. זה לא הרבה יותר הגיוני, הרי העולם מתחיל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, טוב השם לכל, הוא טוב בעצם. אז למה זה ככה? שאלה גדולה. התשובה היא שבאמת האהבה התלויה בדבר שלנו, זה קשור עם השאלה שאת שאלת בהתחלה. את מנחשת. כן. אהבה התלויה בדבר שלנו היא בעצם השתקפות של הוא לבדו ואין זולתו, שמשתקף אצלנו כאני לבדי ואין זולתי, רחמן על יצלן. זה השתקפות של ראי יקום. עכשיו, מדוע זה? למה הקדוש ברוך הוא מרשה שיהיה ראי יקום? יכול להיות גם השתקפות כזאת של ראי ישר, בדרגה מאוד גבוהה. אם ניקח למשל אדם הראשון לפני החטא, או משה רבינו בהר, או משהו כזה, הוא מגיע למדרגה כזאת שבכלל אין הבדל אצלו בין לאהוב את עצמו לאהוב אחרים. זה בכלל לא שייך כל העניין. אין שום הבדל. כי אין הוא ואחרים. זה מצחיק. במדרגות כאלה גבוהות, אז מאיפה זה מתחיל? זאת אומרת, מאיפה מתחילה החלוקה? החלוקה מתחילה ברמה מסוימת. יש בקבלה כתוב אלו ואלו דברי אלוקים חיים, או בכלל שאנחנו בתפילה אלוקים חיים ומלך עולם, זה השורש של הנשמות. שם אומרים חיים בלשון רבים, שורש של הנשמות. ואלוקים, המילה אלוקים זה בלשון רבים. אבל וזה מרמז ספירת הבינה, לא נלך ללמד עכשיו תורת הספירות, אבל כל פנים משם מתחילה ההתחלקות. שם זה השורש הראשון שהנשמה שלי היא הנשמה שלי, והנשמה שלך היא הנשמה שלך. זה מתחיל משם. אם אנחנו מגיעים למדרגה יותר גבוהה, ומשה רבנו היה ודאי שיעבר את המדרגה הזאת, הוא הגיע למדרגת החוכמה, אמר ואנחנו מה? החוכמה זה כוח מה? אז כשמגיעים לשם, אז בכלל, אז זה לא פלא אם עין מחיים מינה מספרך אשר כתבת. אותו אחד שעשה את העגל, משה רבנו רואה את הפנימיות שלו, הוא לא רואה שום דבר אחר. אז זה לא שייך בכלל, זה נקודה כזאת, זה כמו שנגיד הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא אוהב את עצמו, שייך להגיד שדבר כזה, זה בדיוק אותו דבר, לא שייך בכלל לדבר על זה. האמת שזה עוד יותר עמוק מהמילה אהבה בכלל, לאהוב זה תמיד החוצה. זה החוצה שלא על מנת לקבל משהו חזרה, אבל זה החוצה. יש עניין של דביקות שיותר גבוה מאהבה, יש עניין של אחדות, שאנחנו אומרים השם אחד, אחרי זה אומרים ואהבת. יש בדרך מצוותיך של הצמח צדק, הוא מביא סיפור, הוא מביא סיפור מהסבא שלו, מבעל התניה, שהיה פעם באיזה חתונה, והיה שם ילד קטן, אחד מהנכדים של המגיד ממזריץ', והילד הקטן הזה שאל אותו, את בעל התניה, איך אפשר לומר ואהבת אחרי שאמרו השם אחד. שאחד המשמעות של זה, זה זין רקיעים וארץ זה החטא, ודלת רוחות השמיים הם חלק מהאחד. אז באמת, אני אומר אני אוהב את עצמי, אבל זה כבר בגלל שאני בפריפריה, אבל אם הייתי בפנים, אז אני הייתי אומר אני עצמי, לא הייתי אומר אפילו את הביטוי אוהב. איך אפשר לאהוב את השם אם אנחנו הוא היה ילד קטן, הילד הזה. כן, זה ילד. אז איך הוא מה שייך להגיד ואהבת עם הכל אחד? אז בעל התניה אמר לו שבשביל זה אומרים באמצע ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה באמת צמצום, שהצמצום הזה נעשה לצורך הבחירה. וכשנעשה הצמצום לצורך הבחירה, אז ניתן לנו רשות לשקף את הנקודה הזאת של הוא לבדו ואין זולתו בשתי צורות. יכול להיות שאנחנו נשארים דבוקים בנקודה הזאת, על כל פנים בבחינת אמונה בלב, אפילו שבמוח זה לא כל כך מסתדר אצלנו, זה אופן אחד. ויכול להיות שאנחנו הופכים את זה מהוא לבדו ואין זולתו, אנחנו עושים, כמו שאמרתי, ראי יקום, אנחנו עושים אני לבדי ואין זולתי. ההבדל הוא זה רק מילה אחת קטנה, זה המילה רק. זה אני אלוקים, אבל רק אני. אתה לא. כן? זה הנקודה שם. ואז ממילא, אם אני אוהב מישהו, אז אני צריך להרוויח מזה משהו. אז התאווה משקפת, או שזה לזכרת אהבת נפש, באמת, באופן גבוה, כמו משה רבנו, או שזה מגיע מאותו מקום, באמת, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אבל זה הבחינת אינו נוגע שבמרחפת. יש נוגע ויש אינו נוגע, אפשר לנגוע, אפשר לא לנגוע. זה כבר תלוי בבחירה שלנו. אבל קודם כל, כדי לבחור, אנחנו צריכים לדעת שזה כך. בשביל זה אנחנו לומדים. מי רוצה להגיד משהו? כן. אם אין צמצום, אז אנחנו הופכים להיות מחשבותיו של השם. ועד כדי כך, יש בלקוטי הלכות, מכיר את הספר? יש בהלכות ריבית, דווקא זה כתוב שם. הוא אומר שב... בעצם למדנו על זה פעם, פעם לא הייתה. וזה היום תחילת מעשיך, זה קרה ליום ראשון, אתה זוכר את התפילה הזאת, לראש השנה. זה היום תחילת מעשיך, זה קרה ליום ראשון, אומרים את זה בראש השנה, וזה באופן רשמי, זה לא נכון, כי תחילת מעשיו של הקדוש ברוך הוא זה יום הראשון של הבריאה. ואת ראש השנה אנחנו חוגגים ביום שנברא האדם, לא ביום שנברא העולם. האדם התחיל לספור שנים, זה פשוט כך. אז למה אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך? אז הוא מסביר שם שעד שלא נברא האדם, שהאדם הוא הבעל בחירה, אז הכל זה עדיין מחשבותיך. אפילו שזה גשמי, זה עדיין מחשבות של השם. מתי זה מתחיל להיקרא מעשיך, ומתי שזה מקבל בחירה. בכלל, בחירה ועשייה יש ביניהם זהות. לעשות זה לבחור. בכלל, לא צריך את המילה בעברית. מה נקרא לעשות? לכתוב, לאכול, ללכת, לרקוד, מה? בשביל מה אתה צריך את המילה הכללית הזאת לעשות? אותה שאלה יש על המילה לעבוד. אבל לעבוד, אז אנחנו כוללים בזה את כל מה שאנחנו לא אוהבים כל כך. לא יפה. אבל על המילה לעשות אין שום תשובה, אין איזה משמעות. מה זה לעשות? אבל כשמישהו דוחף אותך ואתה מזיק משהו, אתה אומר, אני לא עשיתי. זאת אומרת, לא בחרתי. לעשות זה לבחור. עולם העשייה זה עולם הבחירה. וכשאומרים זה היום תחילת מעשיך, זה הראשון שאפשר לקרוא לו כעושה, זה האדם. וזה הצמצום האחרון, זה לא הצמצום הראשון. הצמצום האחרון זה בריאת האדם, הוא הנברא האחרון. וודאי שאם לא היה צמצום בכלל, אז הכל היה מחשבה של השם. ולא משנה איך שזה היה נראה, זה היה כל מחשבה של השם.
מחשבה לא ממש, השם ממש.
זה אותו דבר. זה אותו דבר. ואם זה מתגלה או שזה לא מתגלה, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול. אבל צריך להיזהר, לא להתאפס. בזוהר כתוב ככה, כתוב, אי הוא תפיס בכל העלמין ולטמן דתפיס בי. הוא תופס בכל דבר ואף אחד לא תופס בו. זאת אומרת, זה לא הולך ישר והפוך. הוא הכל, אבל אנחנו לא מכילים את הקוליות שלו. אין בנו שום דבר נוסף חוץ ממנו. עכשיו, כשיש את האור, זאת אומרת, כשניתן למרות הבחירה, עכשיו זה כבר מקבל, בזכות השאלה שלך, עכשיו זה מקבל עומק יותר. זה לא סתם שלא היה את הכוח ונתנו את הכוח. הכוח קיים כל הזמן, בגלל הבחירה העלימו אותו. והעלימו אותו עד כדי כך שאי אפשר למצוא אותו. עכשיו חוזר הכוח על החצי. מה ברור שעל החצי? הוא חצי חוזר. אם תחפש אותו, אם תדרשנו, ימצא לך. איך כתוב שם לא זוכר. אם תדרשנו, ימצא לך, ואם תזניחנו, ואם תעזבנו, יזניחך לעד. כך כתוב, ככה הנביא עודד אומר ליהושפט ממנו, או למישהו, אני לא זוכר, במלאכים או בדברי הימים. אז זה ניתן בצורה כזאת, ניתן חזרה, זה נעלם על ידי הבחירה. האהבה שאינה תלויה בדבר נעלמה ברגע שנברא העולם, ברגע של בראשית. אבל זה חוזר חזרה, שאם תרצה אתה יכול לקבל את זה. זה המשמעות של ויאמר אלוקים יהיו. מה שעה? אז נשאיר את זה פה. למה נפסוק שלום היום?